השיעור הזה הוא מין שיעור הקדמה שיש פה הרבה פרטים. הוא נותן לנו רקע למה שאנחנו עושים בקורס הזה, וזה במסורת הסקולסטית, המסורת של ההשכלה של הקורסים של ACI. אחת המטרות בקורסים האלה זה לתת ידע שלם כדי שאתם תוכלו להעביר אותו הלאה. זאת אומרת, לא רק זורקים את הרעיונות עצמם, אלא גם נותנים קצת מן ההיסטוריה, קצת מן הביוגרפיה, קצת מן הידע הכללי. ואני מוכרחה לומר שכשאני לראשונה למדתי את הדברים האלה, התרכזתי יותר ברעיונות ופחות ברקע. ככל שאני ממתמידה יותר בדרך הבודיסטית, אני יותר ויותר מעריכה את הרקע ואת הקטע הזה של הליניאג', של המסורה, של איך דברים הגיעו אלינו. יש הרבה ברכה שבאה עם ההבנה הזאת, ואני פשוט מספרת לכם על איך זה התפתח אצלי. ככל שאני לומדת יותר, יש יותר ויותר רצון. זה כמו, אם אתה רוצה לצעוד בדרכו של אדם נערץ, אתה רוצה לדעת כמה שיותר על איך הוא פיתח בעצמו את היכולות שאני מעריצה. אז זה חלק מהקטע הזה. מעבר לזה, אני חושבת שבמשך הזמן תלמדו להעריך את הידע הזה. זה מאפשר מאוד למקם דברים ולארגן אותם בהבנה שלנו, בדרמה. המשפט הראשון שיש לכם בדף הטיבטי, תחזרו אחריי. צ'ו?
צ'ו.
גומפה?
גומפה.
זו?
זו.
צ'ו?
צ'ו.
גומפה?
גומפה.
זו?
זו.
תרוש המילה צ'ו?
דרמה.
דרמה. גומפה פירושו משהו כמו up to באנגלית, עד כאן, עד הלום. המילה זו פירושה אוצר. אז צ'נמבה זו אוצר הדברים שמביאים עד לדרמה. זה פירוש מילולי, אבל זה לא מבטא ממש את הכוונה של השם. ונדבר על זה עוד רגע. בסנסקריט זה אבידמה קושה. בסנסקריט הם לא עושים הפרדה בין ה חלקים השונים של המילה, אז מילה אחת ארוכה, אבידמה קושה. שאבי, שוב, זה עד הלום, דרמה, כל מה שישנו. ואיך זה קשור ללהחזיק משהו? להחזיק פירושו מחזיק את הזהות של עצמו. כל דבר שמחזיק זהות, זה דרמה. מובן אחר של דרמה, זה מה שמחזיק אותנו מליפול לקיום בעולמות התחתונים, קיום של סבל. ובאותו זמן, תומך בנו להגיע למקומות העליונים. ומה זה המקום העליון ביותר? הערה, אבל תזכרו, אנחנו עכשיו מדברים בעולם של הינייאנה. רוב הקורס הזה אנחנו בעולם של הינייאנה. בעולם של הינייאנה, מה זה המקום העליון ביותר?
אמרו פה נירוונה.
נירוונה, נכון. הם לא מדברים על הערה, הם מדברים על נירוונה. אז אבידמה קושה רוצה להחזיק אותנו מליפול למחוזות התחתונים, מה שאני קוראת בעברית, ולהביא אותנו למקומות הגבוהים, שכאן זה נירוונה. אז החלק אבי של השם, זה אומר עד הלום, אבידמה זה מה שיביא אותנו עד הלום, זאת אומרת עד לנירוונה. או אתם יכולים גם לקרוא את זה אחרת, מה שיביא את הנרוונה אלינו. יביא אותנו אל הנרוונה, יביא את הנרוונה אלינו. מה זה הדבר הזה שיביא אותנו אל הנרוונה ואת הנרוונה אלינו? זה חוכמה. ידע. חוכמה שמבינה... מה? מה צריך להבין כדי להגיע לנרוונה?
ריקות.
צריך להבין ריקות. אבל באבידמה לא מדברים על ריקות. באסכולה הזו, באסכולה הקדומה ביותר של בודיזם, לא מדברים על ריקות, הם מדברים על מה שבאנגלית אומרים selflessness, או חוסר עצמיות, בעברית. אז המטרה של הספר היא להביא אותנו להבנה של selflessness. להביא אותנו לאותה חוכמה שבסופו של דבר תביא אותנו לנרוונה. וקושה זה האוצר, או בית אוצר. אז אבידמה קושה, או צ'נמפה זו, בקיצור, במנזרים הם קוראים לזה זו. אוצר. מה אתה לומד? זו. לומד אוצר. את בית האוצר. זוהי אחת מהצורות הקדומות ביותר של בודיזם. מבחינה היסטורית של איך שדברים נערכו ונכתבו, זה אחד הכתבים המוקדמים ביותר. הוא נחשב ספר של ההיניאנה. היניאנה, לאלו שלא מכירים את המושג, זו דרך של עיסוק בבודיזם של ההיבט הצר. היבט הצר מבחינת לא שהחוכמה היא צרה בשום אופן שהוא, היא לא צרה, אלא שהעוסק, ההיבט שלו צר. זאת אומרת, הצרות או הרוחב מתייחסים לאדם שהוא מהצד של ההיניאנה. לפעמים קוראים תרוואדה, לפעמים עושים שוויון בין שני השמות האלה. למרות שזה חלק מן ההיניאנה, במהיאנה שמים דגש לא פחות גם על ההיניאנה. זאת אומרת, לא מזניחים את ההיניאנה כשלומדים מהיאנה. להפך, המהיאנה נשענת חזק מאוד על ההיניאנה, וההיניאנה חשובה מאוד בהתפתחות שלנו כבודיסטים. ולכן אנחנו מקדישים זמן לאבידמה קושה. מי כתב את האבידמה קושה? מאסטר וסובנדו, זה השורה השנייה שיש לכם בטקסט הטיבטי. בארצות כמו תאילנד, בורמה, שרילנקה ואולי עוד אחרות, הלימוד הבודיסטי מתרכז בשלושה ספרים עיקריים, שאחד מהם הוא האבידמה. אז זה לימוד עיקרי שעוסקים בו בחלק הזה של אסיה, בתרוואדה. הם גם מקדישים הרבה זמן לוינאיה, שזה הלימוד של הנדרים. דרך אגב, כל הנדרים של הוינאיה, של הנזירות, הם באים מההיניאנה. שוב, היניאנה זה ההיבט הצער, אבל אני רוצה שוב להדגיש, צער רק מבחינת נקודת המבט של העוסק. החוכמה היא לא צרה. ויש דגש רב על הדברים האלה גם במהיאנה, גם בבודיזם הטיבטי. חלק נוסף שבו עוסקים בחלק הזה של אסיה, שזה דרום מערב אסיה, זה בסוטרה. זאת אומרת, יש להם שלושה ספרים עיקריים, אבידמה, וינאיה וסוטרה. כל הרעיונות שמופיעים באבידמה באים בעצם מהסוטרה. סוטרה פירושו דברים שהבודה לימד בעצמו. דרשות ישירות של הבודה. זה מובן אחד של המילה סוטרה. אז כל הרעיונות באבידמה בעצם נמצאים בסוטרה, אבל הם מפוזרים. הבודה לימד במשך כמעט 50 שנה, ולימד לאנשים שונים, במקומות שונים, לקהלים שונים, בצורות שונות. אז הרעיונות הם מפוזרים על פני מסה עצומה של סוטרות. באבידמה קושה אספו את הרעיונות האלה בצורה מסודרת, והחליפו אותם לספר מסודר. אבל הם כולם באים מהבודה. בתוכנית הלימודים, כפי שהיא נלמדת בספר המת, מתרכזים בחמישה או שישה ספרים עיקריים של הבודיזם, ואבידמה קושה הוא אחד מהם. הקורסים של ה-FBI מתחלקים על פני ששת הספרים האלה. הקורס הזה הוא הקורס הראשון שבא מאבידמה קושה, ויותר מאוחר יש עוד קורס שמבוסס על אבידמה קושה. עכשיו, כפי שאמרנו, כל האבידמה קושה היא בתוך אסכולה קדומה של הבודיזם, ששמע נשמע בסנסקריט וייבאשיקה. פירוש השם וייבאשיקה באנגלית, נתנו לזה תרגומים שונים, יש כאלה שקוראים להם דיטייל ליסט, ואנחנו נשתמש בתרגום הזה בעברית, נקרא לזה המפרטים. אז כל השם מפרטת. תרגום אחר שראיתי באנגלית זה הגרייט אקספוזישן, ההצגה הגדולה או ההצגה מפורטת. אז זה השם של האסכולה. למה הם נקראים המפרטים נראה אחר כך בהמשך. אז בהזדמנות הזאת אולי נזכיר את שלוש האסכולות העיקריות הנוספות שיש. וכשאנחנו מדברים על אסכולות, אנחנו מדברים לא על בודהיזם טיבטי, אנחנו מדברים על האסכולות העתיקות של הבודהיזם בתחילת דרכו בהודו. אז הראשונה הייתה וייבאשיקה, השנייה נקראת סאוטנטיקה. האסכולה השלישית נקראת צ'יטה מטרה, הרביעית היא מדיאמיקה. בקורס הזה אנחנו נתרכז באסכולה הראשונה בוייבאשיקה. ורק לתוך השלמות נגיד ששתי האסכולות הראשונות, הוייבאשיקה והסאוטנטיקה, הן נחשבות הינייאנה, והשתיים האחרות, הצ'יטה מטרה, שזה באנגלית אומרים mind only school, ומדיאמיקה, שזה דרך האמצע, אלה נחשבות מהיאנה. באחד השיעורים היותר מאוחרים נכניס קצת מה-mind only school, ודווקא זה בא מג'סון קאפה, שהיה כזה מורה גדול של המדיאמיקה. זה פשוט חלקים שמאוד רלוונטיים וחשובים להבנה שלנו. דרך אגב, צ'אנקה אולפי דוג'ה, שחי במאה ה-18, כתב טקסט מאוד מפורסם על ארבעת האסכולות, טקסט מאוד מפורט. מה שחשוב עוד לדעת זה ששלושת האסכולות התחתונות ומחצית מהמדיאמיקה נחשבים כלא לגמרי נכונים. הם נכונים, אבל הם לא לגמרי נכונים. המורים שלנו אומרים שכדי להגיע להערה מלאה חייבים להבין היטב את החלק העליון של המדיאמיקה של דרך האמצע. אבל האסכולות התחתונות מאוד חשובות בהתפתחות שלנו ובחינוך הבודיסטי שלנו כמעין אבני דרך בהבנה שלנו להגיע להערה מלאה, ולכן אנחנו מקדישים זמן רב ללמוד אותם. אם יש שאלות עד כאן,
את מדברת על המדיאמיקה, אצלנו זה עולה סמים בנשימה אחת, מדיאמיקה פרסטנגיקה.
פרסטנגיקה מדיאמיקה זה מה שאני קוראת דרך האמצע העליונה. זה החלק העליון של המדיאמיקה. אז אנחנו לא ירדנו לרמה הזו של פירוט היום.
תודה.
כן. רק עוד מילה אחת, אמרתי כבר פעמיים, אני אגיד פעם שלישית. חשוב לא לזלזל בהינייאנה. היא מאוד חשובה, נאמרה על ידי הבודה, מטרתה להביא אותנו להערה. ובנוסף לזה, אלו מכם שהתחילו ללמוד את הנדרים של הבודיסטטווה, יש גם נדר. מי שמזלזל או מקטין את ההיניאנה, בעצם עובר עבירה כבודיסט. עכשיו, אבידאמה קושה, ספר מאוד עתיק, וכפי שהוא הגיע לידינו, הוא מאוד 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 מתומצת. הוא נכתב בעצם על ידי אנשים בעלי יכולת מנטלית בלתי רגילה, והוא נכתב כמעין תוכן עניינים מפורט. ככה שרק לקרוא אותו מאוד קשה, ובטח מאוד קשה לקבל את המשמעויות, מרק לקרוא את הבינם הקושה, כי זה כמו לנסות לקרוא תוכן עניינים ולקבל את הפירוש. ולכן, כדי שנדע מה כתוב שם, אנחנו צריכים פרשנות. והפרשנות שאנחנו נשתמש בה, תחזרו אחריי, טרלם?
טרלם?
פלג'ה.
פלג'ה.
טרלם?
טרלם?
פלג'ה.
פלג'ה.
זוטיק, זו זה אוצר. זה החלק האחרון של השם אבידאמה קושה. זו זה תרגום של קושה. זה אוצר. טיק. אלו מכם שיודעים קצת טיבטית, תשימו לב שהטט שם כתוב הפוך. זה מיד נותן לנו אינדיקציה שזה לא טיבטית. זה בעצם כתיב טיבטי של סנסקריט. כשהם כותבים סנסקריט באותיות טיבטיות, הם לפעמים הופכים את האותיות. התיק פירושו אוסף או קולקציה. אבל כשמדברים על של הפרשנות שאנחנו נשתמש, הרבה פעמים משמיטים את שתי המילים האלה ואומרים טרלם פלג'ה. אז תחזרו אחריי, טרלם? פלג'ה.
פלג'ה.
העברת טר, אם תצרפו אליה טר, זה יהיה טרפה. טרפה פירושו חופש. טר זה בא מטרפה שזה פירושו חופש. למ, כולם מכירים? למ, דרך? אז טרלם זה דרך לחופש. סל, פירוש מילולי, זה להבהיר. וג'ה זה לעשות. אז סל ג'ה זה לעשות בהיר, וביחד פירושו להעיר, באלף. אז בקיצור, פירוש השם זה הערת הדרך לחופש. זה שם הפרשנות הזאת. ומעניין שיש כמה ספרים שונים במסורת הבודיסטית עם אותו שם. הספר הזה נכתב על ידי הדלאי לאמה הראשון. אז תחזרו אחריי. גלווה. גנדון. ג'ופ. גלווה, גנדון, ג'ופ. זה השם של הדלאי לאמה הראשון. השנים שלו זה 1391 עד 1474. גלווה פירושו המנצח, מנצח או מלך. אתם זוכרים, אמרנו שכשמזכירים שם של חכם בודיסטי גדול, לא סתם זורקים את השם, אלא מוסיפים תואר כבוד. אז במקרה שלו, מכיוון שהוא דלאי לאמה, שמים גלווה. גלווה המנצח, גנדון דרוב. את מי הוא ניצח? את הסמסרה, את הבורות. הוא היה תלמיד של ג'טון קאפה. ג'טון קאפה היו שני תלמידים מאוד מפורסמים, והוא ראה השלישי. יש סיפור מאוד יפה עליו. הסיפור הוא שהוא נולד לאיזה שבט של רועים נודדים, והשבט הזה הותקף על ידי שבט אחר, ואימו שמה אותו בתיבה, קצת כמו הסיפור של משה. והבידמה מכילה חוכמה או ידע שמטרתו להביא אותנו לנרוונה. בהקשר של האבידמה אנחנו נקרא לזה ידע כרגע. החלק הראשון, השרב, מתייחס לחוכמה, זה האבידמה האמיתית, זה החוכמה הגבוהה. למה זה מתייחס? יש חמש דרכים עיקריות בקריירה הרוחנית של כל אדם ואדם.
ישנה דרך הצבירה, דרך ההכנה, ולאחריהן?
יש את הדרך של הראייה, הדרך של המדיטציה, והדרך שבה אין צורך ללמוד יותר. הדרך של הראייה, מה שאנחנו קוראים טונג לאם, זה השלב בהתפתחות הרוחנית שבו אדם רואה ריקות ישירות. ומה שבא אחרי זה, אז הוא באמת החוכמה הגבוהה. עד אז זאת לא חוכמה גבוהה באמת. ואנחנו נלמד את זה גם כן בהזדמנות אחרת. אז השרב מתייחס לשלב הזה בהתפתחות שלנו.
ולמעשה, הביטוי שבו משתמשים הוא שרב דרימה, חוכמה תאורה.
והחלק השני, הסוג השני של ידע שיש שמה. תחזור אחריי. ג'אנג. בעצם צריך להגיד את זה ג'נדרנג. יש איזה נון כזה שהוא לא כתוב, אבל הוא מתחבא שם. הפירוש של המילה הג'נדרנג זה החוכמה המתלווה או הנלווית. זו החוכמה שאנחנו רוכשים בדרך. זה הידע שנדבר כתוצאה מהזנה, כתוצאה מלימוד, כתוצאה מקריאה, ידע כתוצאה מזה שעשיתם מדיטציה, פיתחתם מדיטציה. כל הקטע של ההתפתחות והלימוד והפיתוח השקפת עולם שנעשה עד לרגע שבו רואים ריקות ישירות. כל זה כלול בג'דרן. אז זה שני סוגים של ידע שכלולים באבידמה.
ביחד זה מסוכם בטיבטית. במשפט צ'ונון שרב ג'רימה ג'נדרנג צ'ה. הידע בפועל הוא החוכמה התאורה ומה שנלווה אליה.
הספר עצמו הוא לא אבידמה, הוא נקרא אבידמה, אבל הוא לא אבידמה, הוא לא חוכמה, הוא ספר שמביא אותנו לפתח חוכמה. וזה נכון לגבי כל הכתבים. כל הכתבים הם עצמם לא הדרמה, הם ייצוג נומינלי של הדרמה, שבזכותם נביא לפתח אצלנו חוכמה. אנחנו אומרים שאנחנו שרויים במצב של בורות, ואנחנו רוצים להגיע למצב של חוכמה. בטיצ'ינג הבודיסטי אנחנו אומרים ששני הדברים לא יכולים לשכון במיינד בעת ובונה אחת. המיינד לא יכול להחזיק יותר מאובייקט אחד בכל רגע נתון. הוא יכול להחליף אותם מאוד מאוד מהר. אבל בכל רגע נתון, המיינד רק יכול להחזיק אובייקט אחד. אז לא יכול שיהיה במיינד בעת ובעונה אחת בורות וחוכמה. הם לא יכולים לשבת ביחד. וככל שההבנה של חוכמה מתעצמת, הבורות הולכת. אז בעצם הבידמה מתייחס לחוכמה אנליטית. למה אנחנו רוצים חוכמה אנליטית? אנחנו רוצים לפתח יכולת של ריכוז, ובתוך הריכוז הזה אנחנו רוצים לתפוס. לתפוס מה? אנחנו במדיימיקה אומרים לתפוס ריקות, להגיע לתפיסה ישירה של ריקות. Okay. אבל באבידמה אנחנו לא מדברים על ריקות, אנחנו מדברים על חוסר עצמיות. להגיע לתפיסה ישירה של חוסר עצמיות, של דברים. אז זאת החוכמה האנליטית שמיוצגת על ידי האבידמה. אם זה כרגע לא מאוד ברור, לא נורא, יש לנו קורס שלם לפרט ולהסביר. החלק הבא של ההקדמה הוא פירוט של הפרקים השונים שמופיעים באבידמה קושה. וזה גם יסביר לנו למה האסכולה הזאת נקראת האסכולה של המפרטים. האבידמה קושה, כאמור, זה לקט של לקט מסטו וסובנדו, מכתבים שקדמו לו, של תלמידים של הבודה. בספר יש 8 פרקים. דרך אגב, השמות הטיבטיים של כל הפרקים מופיעים לכם ברשימה של המונחים הטיבטיים, ואנחנו לא מתעכבים עליהם כרגע. אבל אתם מוזמנים לעבור עליהם בעצמכם. הפרק הראשון נקרא קטגוריות של קיום. אם אתם זוכרים, אמרנו בהתחלה, הספר אבידמה קושה עצמו כתוב מאוד מאוד בתמציתיות. במספר קטן של עמודים, בפרק הזה, הוא עושה קטגוריזציה של כל הדברים הקיימים, כל מה שקיים, מחולק לקטגוריות. החלוקה העיקרית, שתי הקטגוריות הכי חשובות, שביניהם נעשית הבחנה בפרק הזה, זה בין דברים שהם טהורים לדברים שהם בלתי טהורים. באנגלית אנחנו אומרים stained and unstained. דרי ודרי מה, בטיבטית. פירושו מוכתם ולא מוכתם, עם רבב או בלי רבב. נשתמש בתרגום של טהור לעומת בלתי טהור. מה זה טהור ומה זה בלתי טהור? תופעה בלתי טהורה היא כל תופעה שמייצגת מחשבות לא טובות, מחשבות רעות. כל מה שגרם להביא את המחשבות האלה וכל מה שהמחשבות האלה מצידן מייצרות. מה זה מחשבות רעות? זה לא מה שאנחנו חושבים בדרך כלל. מחשבה רעה זה כל מחשבה שיש לנו שמקורה בבורות, שאין מקורה בחוכמה. ואם אנחנו מקבלים את העובדה שעד שהגענו לדרך השלישית, לדרך הראייה, המצב של המיינד שלנו הוא בורות, אנחנו שרויים עמוק בבורות. אם מקבלים את זה, אז מה המסקנה? המסקנה שכל מחשבה שלנו היא בקטגוריה של המחשבות הרעות. אין לנו אפילו מחשבה אחת שהיא טובה. אפילו המחשבות הטובות שלנו הן רעות. למה הן רעות? אפילו אם יש לי מחשבה לעזור לזולת, או להביא ברכה לעולם, או להפסיק מלחמה בעולם, כל הזרם התודעה שלי לא פגש ריקות ישירות, או בשפה של אבידמה, לא פגש חוסר עצמיות באופן ישיר. כל עוד אני לא מבינה ישירות את חוסר העצמיות שלי, אני נאלצת לחשוב רק מחשבות רעות. המילה רעה בעברית אולי לא מתאימה פה, מחשבות לא טהורות. כל תופעה בעולם שאני יכולה לחשוב עליה, אם עוד אין לי חוויה ישירה של חוסר עצמיות, אז כל המחשבות האלה הן לא טהורות. מקורן בסבל, הן עצמן סבל והן מייצרות סבל. אז המובן פה של מחשבה לא טהורה או מחשבה רעה הוא הרבה יותר רחב ממה שאנחנו רגילים לשים במילה טהור או רע. אז זה בעצם כל מה שיש לנו. עד השלב שהגענו לראייה ישירה של ריקוד או של חוסר עצמיות. כן?
בעצם מה שאת אומרת, שכל מה שאנחנו עושים כרגע, בעצם אנחנו עושים כמה שלא טהורה.
כן. בזרם התודעה שלנו, לפני שהגענו למידה מסוימת של הערה, שולטים מה שנקרא שלושה סוגים של רעלים. ראש וראשון ביניהם זה הבורות. זה אי הבנה של המציאות שלנו. זה הרעל מספר אחד. ממנו נובעים שני רעלים גדולים עיקריים אחרים. האחד זה ההשתוקקות או ההתאבות או ה-attachment. אנחנו נתפסים בדברים, אנחנו נאחזים בדברים, אנחנו נאחזים במושגים, אנחנו נאחזים באגו, אנחנו נאחזים במחשבה דואליסטית, במחשבה מפרידה. זה רעל מספר 2. והרעל השלישי זה הרעל של התחייה או של השנאה. אנחנו איכשהו מחלקים את העולם, זה דברים טובים, זה דברים רעים, זה דברים שאני רוצה, זה דברים שאני לא רוצה, זה דברים שנעימים לי, זה דברים שלא נעימים לי, אלה נכונים, אלה לא נכונים. כל החלוקה הזאת מקורה בבורות, מצידה היא מייצרת אצלי השתוקקות לדברים שטובים, נעימים ורצויים וגורמים תענוג, ודחייה או שנאה או התרחקות מדברים שהם לא נעימים, שגורמים לי כאב, לא רצויים, מעושים עליי. אז ביחד אלה שלושת הרעלים. בעצם העולם שלנו כולו מושפע לגמרי משלושת הרעלים האלה שפוגעים בזרם התודעה שלנו באופן מאוד עמוק ומאוד לא מודע. כמעט כל תופעה אנחנו מיד יוצרים התייחסות, זה רצוי, זה לא רצוי, זה ניטרלי, זה טוב, זה רע. ולכן את זה אני רוצה, ואת זה אני דוחה, ולזה אני אשתוקק, מזה אני אברח. ואנחנו ככה יוצרים את העולם שלנו כל הזמן. העולם הזה, התופעות שנובעות מכל זה, הן תופעות לא טהורות. אז כשאנחנו מדברים על החלוקה העיקרית שיש בפרק הזה, פרק מספר 1 של אבידמה קושה, העולם מתחלק לתופעות טהורות ולא טהורות, כמעט כל מה שאנחנו מכירים הוא בחלק הלא טהור. אז מה נשאר? מעט מאוד, ומה שנשאר לא מוכר לנו כל כך. וזה אבידמה קושה רוצה להביא אותנו לשם. החלק הלא מוכר זה החלק של החוכמה, החלק של החוסר עצמיות. כפי שהעולם מופיע לעיני אדם, שראה ריקות ישירות, שראה חוסר עצמיות באופן ישיר. זאת לא החלוקה היחידה שיש בפרק הזה, בפרק יש עוד הרבה חלוקות, אנחנו לא נתרכז בפרק הזה, בקורס הזה. אבל באופן כללי יש פה חלוקה של כל התופעות להרבה קטגוריות. הפרק השני בספר נקרא הכוחות. הוא מפרט 21 כוחות. למשל, החושים שלנו, כל אחד מהחושים שלנו נחשב ככוח. אז זה לא בדיוק כמו שאנחנו רגילים להשתמש במילה כוח. למשל, להיות זכר או נקבה זה כוח. יכולת ראייה זה כוח. זה חלק אחד שיש בפרק הזה. הפרק הזה עוסק בנגעים הרוחניים. יש שם פסט פרק שלם על פסיכולוגיה בודיסטית. בפירוט רב עוסק בכוחות השונים. גם יש פירוט של איך דברים שיש להם סיבה קורים. לא לכל דבר יש סיבה, אבל כמעט להכל יש סיבה. אז איך הם קורים? פרק מאוד מאוד מעניין, הוא לא הנושא שלנו בקורס הזה. הפרק הזה הוא פירוט של פרק מספר 1. אם פרק מספר 1 פשוט נותן רשימה של קטגוריות ותתי קטגוריות ועוד קטגוריות, אז הפרק הזה מסרף יותר את הכוחות השונים, את הגורמים השונים שמשפיעים על סיבה ומסובב וכך הלאה. פרק מספר 3 נקרא העולם הסובל. הפרק הזה מתאר את כל צורות הקיום, כל העולמות השונים והקיום שבהם, ואת היצורים שחיים בעולמות האלה. אז אפשר להגיד שהפרק הזה מתאר מי סובל ואיפה הם סובלים. אז אם בפרק הראשון יש חלוקה עיקרית לתופעות טהורות ותופעות בלתי טהורות, פרק 3, גם 2, גם 3, מתרכזים בחלק הלא טהור, בעולם הסובל, כל צורות הקיום שהן סובלות. יש שם גם תיאור של ההיסטוריה של העולם, איך היו היצורים הקדומים בעולם. כשקדומים לא מדברים במונחים ההיסטוריים שאנחנו רגילים, מדברים על עידנים שלמים אחורה. עידנים על גבי עידנים אחורה. יש שם הפירוט של כל מיני מידות. הם הולכים ממידות קטנות ביותר, חלקיקים תת-אטומיים, למידות ענקיות, אסטרונומיות, אדירות. לכל מידה כזו יש שם. הם הולכים עד 10 בחזקת 60. יש שם פירוט איך פלנטות נולדות, איך פלנטות מושמדות. תחשבו, כל זה מימי הבודה, כל הידע הזה. יש שם תיאור של הברדו, זה העולם שבין מוות לחיים, בין הרגע של המוות עד לרגע של הגלגול מחדש. יש תיאור של העולם הזה ושל היצורים בעולם הזה. יש קורס של ה-ACI על הפרק הזה. אז 3 נותן הרבה יותר פירוט ל-2. אז אתם כבר מקבלים מושג שהפרקים הולכים ומפרטים אחד את השני. ומכאן גם השם של האסכולה הזאת, אסכולת המפרטים. פרק מספר 4 הוא הפרק על הקרמה. הקורס שלנו ברובו מתרכז בפרק מספר 4 על קרמה. הפרק על הקרמה מסביר איך נוצר העולם הסובל. המוטיבציה לפרק הזה זה אם קודם פרק מספר 3 פרט את כל הצורות של הסבל שיש וכל היקומים שיש בהם סבל, אז אדם ששומע את כל התיאור הזה, שזה תיאור מאוד מאוד מפורט של גיהנום ושל גן עדן וכך הלאה, יכול לחשוב שמישהו יצר את זה. הפרק הזה, פרק מספר 4, בא להסביר לנו איך כל העולם הזה נוצר. ומטרתו להפריך את המחשבה שהעולם הזה נוצר על ידי איזשהו כוח חיצוני, או על איזה יצור חיצוני. אם מישהו מתפתה לחשוב מחשבה כזו, פרק מספר 4 אומר, הכל נוצר על ידי הקרמה. והוא מסביר במפורט איך זה קורה. ואנחנו נתרכז בפרק הזה במהלך הקורס הזה. פרק מאוד מרתק ומאוד מדהים, והעוצמה שבו נעוצה בעובדה שאם מבינים איך המנגנון עובד, אנחנו מבינים איך אנחנו יצרנו את העולם הזה. אנחנו מתחילים להבין איך יצרנו את כל הסבל שמופיע בחיים שלנו. כולו מעשה ידינו להתפאר. ואם מבינים את זה, גם מבינים איך אנחנו יכולים ליצור עולם שהוא אחר, עולם שבו אין סבל. ההבנה הזאת נותנת בידינו כוח עצום להתחיל ולשנות ולסובב את המציאות שלנו ושל הסובבים אותנו. זו הסיבה שבחרתי את הקורס הזה כרגע. הוא נותן המון ביטחון לאדם שלומד אותו שיש בידינו היכולת ליצור עולם שאין בו סבל, עבורנו ועבור אחרים. וצריך כמובן ללמוד הרבה ולהבין, קודם כל, איך יצרנו את זה? איך זה שיצרנו עולם שיש בו ככה בסבל? אילו הבנו את זה, לא היינו עושים את זה, נכון? אז יש צורך ללמוד ולהבין, ולהשתמש בידע הזה ליצור עולם טוב. פרק החמישי בספר
מדבר על הסיבות לסבל, על הנגעים הרוחניים שפושטים בכל.
אם פרק 5 ומטה עסקו בעולם הסובל, עכשיו אנחנו מתחילים לעבור לעולם הטהור, לעולם של התופעות הטהורות, ובפרק מספר 6 מתחילים לפרט את הדרך של החוכמה.
הפרק השישי מכיל לימוד על האדם והדרך, איך נגיע
להבנה של חוסר עצמיות. וכשמדברים על דרך בבודיזם, כשאומרים את המילה לאם בטיבטית או דרך בעברית בבודיזם, מתכוונים להישגים רוחניים. בין השאר, למילה דרך יש הרבה משמעויות בבודיזם, ואחד מהם חשוב זה שלב של הישגים רוחניים. ספציפית בפרק מספר 6, כשמדברים על דרך, מדברים על חוכמה, מדברים על שלב מאוד מתקדם בהתפתחות שלנו, שבה כבר רכשנו את החוכמה שמבינה חוסר עצמיות. פרק מספר 7 נקרא חוכמה. פרק מספר 7 הוא על החוכמה, והוא מפרט צורות רבות של חוכמה. פה משתמשים במילה אחרת, קודם השתמשנו בשרב, פה משתמשים במילה הטיבטית ישה. זאת מילה אחרת לחוכמה. כאן כבר אנחנו עוברים לצורות השונות של חוכמה שאדם בדרך להערה רוכש, ואלו כבר הן מחשבות שהן טהורות, בניגוד ללא טהורות. פרק מספר 8 הוא הפרק האחרון. הפרק הזה מתאר את הידע, את החוכמה של הבודה. עברנו בהדרגה מהעולם הסובל לעולם של ההערה. הפרק הזה מתאר תכונות ויכולות של הבודה, והוא הולך ומפרט את פרק מספר 7. גשם מייקל תרגם לאנגלית בתור balanced meditation, מדיטציה מאוזנת. אחרים מתרגמים כ-equipoise באנגלית, מצב של איזון. הוא גם משתמש במילה מדיטציה, מדיטציה מאוזנת. למה הוא נקרא מדיטציה מאוזנת? קודם נדבר על האיזון. מאיזה בחינה איזון? יושבים ומתחילים לעשות מדיטציה. כל אחד שניסה מיד נתקל בשתי בעיות קשות, לפחות. אבל אלה העיקריות ביותר. בעיה אחת זה שנוטים להירדם, או להיות ישנונים, או לברוח, או אפילו אם לא בורחים לגמרי, המיינד מאוד לא פוקוס, לא ברור. מנסים להתרכז באיזה עצם של מדיטציה ואין לנו פוקוס. אז יש צורות שונות של ההפרעה הזאת, וההפרעה העיקרית השנייה זה מיינד שהוא מתרוצץ לכל עבר, מיינד שהוא מאוד פעיל, מתרוצץ ממקום למקום ולא נשאר בשקט על האובייקט שבו אנחנו רוצים להתרכז. אלה שתי ההפרעות הגדולות ביותר שיש במדיטציה. יש כמובן גם אחרות. כדי להגיע לרמות ריכוז גבוהות, מוכרחים ללמוד לאזן את שני הגורמים האלה. צריך לאזן את המיינד בין מצב שהוא מאוד אקטיבי, ומתרוצץ לכל עבר, מחשבות צצות וזוחפות אותנו ואנחנו לא בשליטה, ובין מצב שהמיינד הוא ישנוני ורדום וכהה, כהה עם קוף, מיינד כהה. כדי להגיע למדיטציה טובה חייבים למצוא איזון טוב בין שני הגורמים האלה ולצעוד באמצע. אין דרך אחרת להגיע להישגים גדולים במדיטציה. עכשיו, כשאנחנו אומרים מדיטציה, למה אנחנו מדברים דווקא פה על מדיטציה? כאמור, זה פרק שמתאר את החוכמה של הבודה. כל החוכמה הגבוהה, כל הידע הגבוה, הוא בעצם ידע שאין לנו יכולת לתפוס בחמשת החושים שלנו. ולכן עדיין לא תפסנו, הוא לא קל לתפוס, הוא קשה, ואנחנו נדבר על זה, יהיה לנו שיעור שמדבר על סוגים שונים של ידע. כל הידע הזה נחשף אך ורק במצבים של מדיטציה, ובמדיטציה עמוקה, לכן חשוב מאוד לפתח יכולת מדיטטיבית. הבודה שרוי במצב של חוכמה עמוקה, ולכן הוא בעצם שרוי כל הזמן במדיטציה. הבודה כל הזמן במדיטציה, ומשם הוא תופס את החוכמה הגבוהה, ו... מאחר שהוא בודה או היא בודה, הם יכולים בעת ובעונה אחת גם לתפוס את המציאות הנמוכה הזו שאנחנו תופסים. רק הבודה יכול לתפוס את שתי המציאויות בו זמנית. עד לשלב של הערה מלאה, אנחנו או כאן או כאן. אנחנו לא יכולים להיות בו זמנית בשניהם. אז בפרק הזה, כשמדובר על החוכמה הגבוהה של הבודה, זה המצב שמדיטציה שהיא לחלוטין מאוזנת, שבגלל האיזון יכולה להגיע לריכוז אדיר, ולכן יכולה לתפוס חוכמה גבוהה, ולהימצל, לשחות במצב של חוכמה עמוקה. אז זה בריפוף הפרקים של אבידמה קושה. כאמור, הקורס הזה אנחנו נתרכז בעיקר בפרק מספר 4. פה ושם ניגע גם בחלקים מפרקים אחרים, ופה ושם גם נצא מחוץ לאבידמה קושה וניגע במקורות אחרים. אחרי כל שיעור, מאוד רצוי שתקראו את הטקסט שמלווה את השיעור. אתם תראו שהטקסט הוא מאוד מפורט, לא תמיד קל לקרוא. אני אשתדל כמיטב יכולתי לתת במהלך השיעור את כל מה שבעצם אתם צריכים כדי לענות על שיעורי הבית. פה ושם זה יקרה שאני אשכח משהו ואז אתם בטח תזכירו לי. יש עוד חלק לשיעור הזה, והוא לא ישירות מאבידמה קושה, אבל הוא כלול בפרשנות שמלווה אותנו בקורס הזה, כאמור, והפירוש תרלם סלג'ה של הדלאי לאמה הראשון, והוא צורח ומדגיש ארבע דרישות שנדרשות מטקסט שראוי ללמוד אותו. אז הוא נותן לנו אמות מידה שבהם נוכל ללמוד, להעריך, איכות של טקסט שנקרא לידינו. אמות מידה האלה חלות על כל תורה ראויה לשמה, ובפרט הוא מיישם אותם לגבי אבידמה קושה, והוא משתמש בכך להוכיח שזה טקסט שראוי להשקיע בו את זמננו, ללמוד אותו היטב, כי הוא יקדם אותנו. אז אנחנו פשוט נעשה רשימה של ארבע הדרישות האלה. ג'ודה, גופה, ג'לווה וניגו. ג'ודה, נושא שהוא משמעותי, תופעות טהורות ולא טהורות, עולם של סבל ועולם של תהרה. תחזרו אחריי, גופה. פירוש המילה, מטרה. המטרה צריכה להיות חשובה. מה המטרה של אבידמה קושה? המטרה של אבידמה קושה זה לנטוע בזרם התודעה שלנו זרעים של חוכמה, זרעים של הבנה, שנוכל ליצור את ההבחנה הזאת בין טהור ללא טהור, בין עולם של סבל ועולם של תהרה. בהיעדר נושא שהוא משמעותי וכוונה לקדם אותנו, הדלאי לאמה הראשון אומר, חבל להקדיש את הזמן. אמת המידה השלישית, תחזרו אחריי, ניגו.
ניגו.
אז ניגו פירושו המטרה הסופית, נקרא לזה יעד סופי. ומה זה שונה משתיים? שתיים זה מה הספר מתיימר להשיג אצל הקורא. ושלוש זה לאן הוא רוצה להביא אותך. אז המטרה הסופית באבידמה קושה מה היא? לאן רוצה הספר להביא אותנו?
להערה.
לנרוונה. אז יש לנו אם ככה הנושא, מטרה של המחבר והיעד הסופי. ומספר ארבע, תראו אחריי, ג'אווה.
ג'אווה.
ג'אווה פירושו קשר, הקשר בין כל שלושת הקודמים. הקשר או היחד בין שלושת הקודמים. אז מה היחד? אז נלך מהסוף להתחלה. היעד הסופי שלנו נרוונה. כדי להגיע לנרוונה, אנחנו צריכים לרכוש חוכמה, וכדי לרכוש חוכמה, אנחנו צריכים ללמוד את הנושא. אז זה ללכת מהסוף להתחלה, משלוש לשתיים לאחד. גלווה גנדון דרופ, הפרסן שלנו, אומר שדרמה ולא דרמה, כל ספר. כל ספר שאתם הולכים להשקיע בו רגעים יקרים מהחיים הנדירים שיש לכם, שיש לנו, החיים אמרנו כל כך נדירים והם כל כך קצרים. אתם זוכרים? יש שלושת הדרכים העיקריות. כל רגע שיש לנו ייגמר עוד מעט, עוד מעט. המצב הזה של בריאות ושפיות וצלילות דעת וחשיפה לדרמה ולמורים לדרמה ייגמר בין רגע. אז כל רגע של המצב הזה, אם אנחנו הולכים להשקיע אותו בלימוד, אנחנו רוצים להשקיע בטקסט שהוא משמעותי, בטקסט שהנושא שלו הדרך שלו והיעד שלו מקדמו אותנו בכיוון של הערה, בכיוון של חיסול סבל עבור עצמנו ועבור כל האחרים. ואם הטקסט הוא טקסט משעשע ומבדר ונותן לנו הרגשה טובה ונותן אינפורמציה מעניינת וכך הלאה, אבל לא מתכוון למטרות האלה ולא מקדם אותנו לקראת המטרות האלה, המחברים שלנו אומרים, החיים שלנו יקרים מדי, הזמן שלנו כאן יקר מדי להקדיש לנושאים שלא יביאו אותנו למטרות האלה. המחבר שלנו עשה הרבה מדיטציה על מוות, פיתח מאוד את התפנית ואת החוכמה ואת התבונה ואת הבודיצ'יטה ואת החמלה עלינו ועל כל היצורים הסובלים. הוא אומר, הזמן שלכם קצר, יקר, נדיר, תנצלו את כולו בכיוון שהוא משמעותי, בכיוון שהוא מוציא אתכם מסבל ומוציא אתכם להערה, אתכם ואת האחרים. אז אלו אמות המידה לבחון כל טקסט שהוא. כאמור, מרבית הקורס הזה מבוסס על האסכולה של הוויבאשיקה, או מה שקראנו בעברית המפרטים, ואמרנו שיש כמה פירושים לשם שלהם. אחד זה נתנו שאם מסתכלים איך הבידה מקושה כתוב, אז כל פרק מפרט. יש 8 פרקים, 5 הראשונים הולכים פחות או יותר בפירוט הולך וגדל, אחר כך יש עוד 3 ששוב מתחיל מחדש ומפרט. אז זה פירוש אחד. פירוש אחר זה שהאסכולה הזאת מסתמכת על יצירה שנקראת ההשגה הגדולה, ולכן הם נקראים המפרטים, כי הם מציגים בפירוט את החומר. באופן כללי, כשמדברים על 4 אסכולות, אמרנו שמתייחסים ל4 אסכולות בבודיזם העתיק בהודו, מה שהיה בתקופת הבודה ומיד לאחר הבודה. דרך אחרת להבין את 4 אסכולות זה לאו דווקא את האספקט ההיסטורי שלהם, אלא את האספקט הפילוסופי שלהם, השקפת העולם שכל אסכולה מייצגת. השקפת העולם שכל אסכולה מייצגת בעצם מייצגת חלק מתלמידי הדרמה. זאת אומרת, אם לוקחים את אוסף כל תלמידי הדרמה בכל הדורות, לאו דווקא בהודו העתיקה, גם היום, אז האוסף של כל התלמידים, אפשר להגיד שמיוצגות בו 4 אסכולות. יש אנשים שנוטים להשקפת עולם מכל אחת מהאסכולות. יתרה מכך, בכל אחד מאיתנו מתחילים להסתכל בפירוט על ההבנה שלנו של המציאות, אנחנו נמצא הדים לכל אחת מן 4 אסכולות. ככה שמצד אחד אנחנו אומרים שיש הדרגתיות בהבנה שיש לאסכולות של ריקות. ואנחנו אומרים שההבנה מלאה של ריקות מיוצגת על ידי האסכולה שנקראת דרך האמצע, ולא כל דרך האמצע אפילו, אלא החלק שהפרסנגיקה, החלק העליון של... יחד עם זה, לכולנו יש אספקטים מכל שאר האסכולות, ולכן חשוב שנלמד אותם כדי שנלמד לאתר בעצמנו את האספקטים האלה, איך אנחנו נוטים להיכנס להשקפות העולם השונות, כדי שנוכל בהדרגה לשכלל ולעדן את ההבנה שלנו לרמה שבסופו של דבר תביא אותנו לתפיסה ישירה של ריקות. בשיעורי הבית יש חלק של שאלות, ויש עוד חלק בשיעורי הבית שהוא חלק של מדיטציה. לחלק שמופיע בתחתית הדף של השיעורי בית. יש לעשות כל יום מדיטציה קצרה. בעצם אתם יושבים וחושבים. זאת מדיטציה לא של ריכוז, אלא של חשיבה. מדיטציה אנליטית או מדיטציה של חזרה. שאתם עוברים על נושא מסוים במיינד שלכם במצב מדיטטיבי, ומנסים להרגיל את המיינד שלכם לנושא הזה. בבקשה ציינו בתחתית הדף מתי ישבתם ועשיתם את המדיטציות האלה. זה מאוד חשוב, זה עושה הבדל עצום בין תועלת מרובה שמפיקים מהקורסים ובין תועלת מועטה שמפיקים מן הקורסים. הבדל עצום. גשם מייקל מנסה להשיג בעת ובעונה אחת הרבה מטרות בקורסים שלו. ראשונה שבהם כמובן להביא ידע, ידע שיש בו את ארבע תכונות שעכשיו הזכרנו, במקביל לבנות באופן הדרגתי את היכולת המדיטטיבית שלנו, במקביל לאט לאט לעבוד על השקפת העולם שלנו, כדי להביא אותה להשקפת עולם שהיא ידידותית להערה, שיכולה להפנות את התודעה שלנו ביתר קלות ממצב שבו אנחנו סובלים למצב שבו אנחנו מגיעים להישגים רוחניים. זאת עבודה מאוד רבה, דורש הרבה תרגול, הרבה מאמץ, הרבה אימון, והמדיטציות האלה של השיעורי בית בין השאר מקדמות אותנו מאוד למצב הזה, מביאות אותנו הרבה יותר קרוב למצב המדיטטיבי שבסופו של דבר יביא אותנו להערה. בלי זה יהיה מאוד קשה אחר כך לעשות קפיצת דרך, או הייתי אומרת בלתי אפשרי. אז אני רוצה לעודד את כולכם לעשות את כל החלקים של שיעורי הבית באופן מלא. אנחנו מצידנו, אריה ואני, נעשה כמיטב יכולתנו לבדוק ולתמוך בכם עד כמה שנוכל.
אשר משנה